משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו, כדרכנו בקודש, מדי יום ראשון, אנחנו כבר פונים לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
בוקר אור.
כן, שבוע מבורך ובשורות טובות בעזרת השם. הבית השני
תחל ביום הולדת שלי.
כן,
הולדת שלי, נכון, מרגש.
כן, בת מזל אריה רחל. בת מזל אריה. כן, כן,
אני בת מזל סרטן, אני על הגבול, אבל יש לי הרבה אריה.
גם אני מזהה בך את האריה ומזהה בך גם את הסרטן, את הרגישות ואת המשפחתיות. אין ספק, אין ספק, וגם תכונה של מנהיגות שזה בא באמת מהאריה. יפה, אז הנה גם היה לנו קצת אסטרולוגיה. כן, אז הבית השני שנחרב הוא בית של עצים ואבנים, ואנחנו בשאלה ממה יהיה בנוי הבית השלישי.
נכון. אז קודם כל צריך לדעת שאנחנו קוראים לבית המקדש בית הבחירה. זאת אומרת שבעצם כשבית המקדש קיים, וכיוון שבבחירה נמצאת, בחירות נמצאת המילה חירות, אנחנו בני חורין. בית המקדש הוא בעצם מעניק איזה חירות אמיתית לקיומנו ומדגיש את החירות הזאת. בית הבחירה למעשה זה הבית של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בעצם יכולים לראות בחורבן מצד אחד הרבה כאב, הרבה הפסד, הרבה שבירת, לקחו לנו לא רק את המקום, גם שייכות וגם משמעות. ברגע שכאילו שברו לנו את בית המקדש ושרפו והרסו, אבל מצד שני ניתן להסתכל על זה שהקדוש ברוך הוא לא שבר אותנו חלילה, לא פגע בנו, אלא פתח משהו בקשר בינינו ואמר, אני כרגע שובר את מה שמקשר בינינו כדי שאתם תבנו את זה איתי אחרת. אחרת, באהבת חינם. אחרת, בלהקשיב לאדם השני, בלראות את קיומו של יהודי אחר. יהיה אשר יהיה, ולא משנה איפה הוא אוחז, ולא משנה מה דעותיו כרגע, ולא משנה איזה מצוות הוא מקיים, ואיזה מצוות עדיין הוא לא מקיים. אחרת. אחרת ממקום של לבחור לראות את הרצון של הקדוש ברוך הוא גם במסעות שהילדים שלנו עושים, ולפעמים הם מסעות מאוד ארוכים, או גם מסעות שאנשים שחושבים אחרת ממני על דברים עושים כרגע. צריך לקחת בחשבון שלבחור בבחירה הזאת, לבחור בטוב, לבחור לראות טוב, זה הבניין השלישי, זה בית המקדש השלישי. צריך בעצם לרצות לבחור בטוב, וברגע שהבחירה בטוב ומעשים טובים, מזה נבנה בית המקדש השלישי. הרי בית המקדש השלישי ירד מהשמיים. איך הוא ירד? אם הוא אמור לרדת, למה הוא לא יורד? אנחנו צריכים לבחור ולרצות לראות רק טוב, ולראות שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר מאיתנו. לא פעם בתים עוברים משבר, בתוך משפחות עובר משבר. לפעמים זה משבר בין האחים, לפעמים זה משבר בין ההורים עצמם, לפעמים זה משבר בין ההורים לאחד הילדים או לכמה מהם. צריך לקחת בחשבון שכל שבירה כזאת היא קריאה לקשר הרבה יותר עמוק ואחר. היא בעצם קריאה לאפשרות הזאת של קשר כזה. הבחירה בעצם היא מושג מאוד גדול, כי בעצם אמרנו פעם שחירות זה מילה שנמצאת בשתי מילים מאוד חשובות, אחריות ובחירות. ואחריות נותנים רק לבן חורין. לפעמים אני אומרת, כשאני מאמנת זוג, אני אומרת, כן, אבל תקחי אחריות, או תיקח אחריות. אני צריך לקחת אחריות? היא לא, הוא לא. בעצם לא. הקריאה לאחריות היא קריאה לאדם שיש לו איך לתרום ואיך להיות. וברגע שאני קוראת לבן אדם, זאת אומרת, יש לו את הכלים לקחת אחריות, יש לו את האופציה לקחת אחריות, יש לו את האפשרות הזאת. וזה בעצם צריך להחמיא לנו שמישהו חושב שאנחנו אחראים. הקדוש ברוך הוא חושב שאנחנו אחראים על בית המקדש השלישי. אנחנו ולא הוא. הוא רק יוריד את זה. אנחנו אלה שבונים את הבניין, בונים על ידי עוד מעשה טוב, עוד חשיבה חיובית, עוד ויתור, עוד שתיקה, עוד הסכמה, עוד הכלה, עוד חמלה. כל אחת מהמילים האלה הם לבנים בתוך בית המקדש. והקדוש ברוך הוא בעצם מוכן להוריד את בית המקדש הזה. מבחינתו זה כערף עין, וישועת השם ממש כרגע. אבל מה שאנחנו מתבקשים זה להשתמש בנשמה האלוקית, בנפש האלוקית, בטוב שהאלוקים חנן בנו, כדי לבנות הבנה ובעצם לבחור ולקבל אחריות לעשות את הטוב הנגלה והנראה, כדי שהגאולה תהיה במלואה ובית המקדש ירד היום, הרגע.
בעזרת השם, בעזרת השם, מייחלים ומתפללים.
אז בתוך הזוגיות, לא פעם, אנחנו מתבקשים לראות את הטוב בבן הזוג. לפעמים שאנחנו נפגעים או כואב לנו, אנחנו מוכנים למחוק את הכל, כאילו שום דבר לא טוב, חס ושלום, בילד הזה או בבעל הזה או בהורים האלה. לא אמת אף פעם. וגם לקחת אחריות, מה אני יכולתי לעשות ולא עשיתי, או מה אני עדיין יכולה לעשות, או מה אני בעצם פספסתי כשזה קרה. לפעמים אנשים תוקפים אותנו כי אנחנו לא רואים אותם, ואנחנו מפרשים את התקיפה שלהם כי מה עשיתי, מה איך זה קרה. אבל סך הכל לפעמים אנחנו מתבקשים להגיד משפט כמו, אני רואה אותך, הכל בסדר, אני כאן בשבילך, אולי פספסתי משהו, אבל אני כאן מחדש. להיות קשוב, להיות נוכח בתוך התהליך של משבר בתוך בית, הוא חלק מתוך ההחלמה. להיות נוכח שאלוקים הוא הבעל בית על העולם בתוך בניית בית המקדש, ולהאמין ולהבין שהכל לטובה. וכמו שבאמת אומרים, את יודעת ובשמחה תצאון ובשלום תובלון, כי יש בעצם השמחה, היא מוציאה אדם מכל מצב, מכל קושי. וצריך לקחת בחשבון שהשמחה היא בעצם שייכת לחודש אב. למה? מה אומרים על חודש אב? ממעטים בשמחה, זאת אומרת, השמחה היא שייכת לרפואה פה. וכרגע רק איך ממעטין את חודש אב? בשמחה. איך יוצאים ממצב? בשמחה. צריך למעט בלקטר ולהשים. צריך להגדיל את האהבה, להגדיל את האכלה, להגדיל את השמחה. ובעזרת השם, בשמחה נצא ונובל בשלום לבית הבחירה, שזה הבית שאנחנו
נבנה.
ישראל נבנה אותה.
ביחד, בעזרת השם, שנזכה. כן, שנזכה כבר באמת לבנייה הזו, לבניין הבית השלם, בעזרת השם במהרה בימינו. תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות.
בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן.
הולדת שלי לברך את כולן בגאולה השלמה והקרובה, מתוך בריאות ושמחה ושליחות העולם שלנו.
בקרוב ממש, בעזרת השם. תודה רבה רחל, והרבה הרבה מזל טוב ליום ההולדת. תודה רחל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לקרוא לכם מכתב שהתפרסם באיזשהו בניין מגורים משותף. אני קוראת אותו, יש גם תגובה של השכנים על הבקשה הזאת, וכך נכתב, הבן שלנו, כמובן השם פה מחוק, הבן שלנו זה וזה, סובל מאוטיזם בתפקוד נמוך. יש לו תקופה קשה של התפרצויות, ולכן יש הרבה רעש מדירתנו. אנחנו מטפלים בנושא ומבקשים לא להזמין לנו משטרה ולקבל בהבנה את המצב. בכל שאלה ניתן לפנות אליי, וכאן יש שם, טלפון, דירה מספר 5. ואז מישהו פשוט הגיב על המכתב הזה, שכנראה נתלה שם באותו בניין מגורים משותף, אחד מהשכנים מגיב, תקשיבו לזה. בניין שלם סובל, כי אתם לא מצליחים לטפל בילד. 3 סימני קריאה. הסרטונים וההקלטות של הצרכות והדפיקות עברו לרווחה שתטפל בעניין, וגם המשטרה תחזור לתמונה. כשאני קראתי את זה, אני פשוט הרגשתי החלב שלי מתכווץ, מתכווץ, מתכווץ. עוד שנייה לא הייתה לי נשימה. אני הייתי כל כך מזועזעת מהתגובה הזאת, ואני רוצה לפנות לעדיאל בר שאול. עדיאל בר שאול הוא אבא של גיא מאיר, שהוא ילד על הרצף האוטיסטי, בעל תפקוד גבוה, וגם הוא גר בבניין מגורים משותף. שלום עדיאל.
שלום, בוקר טוב.
ושיתפו אותך במכתב הזה, וגם אתה המשכת ושיתפת את המכתב הזה, כנראה גם מתוך איזושהי הזדהות. אני לא יודעת, בתור אבא לילד, אני, שאני, כן, ראיתי את זה והרגשתי באמת שכולי מתכווצת. אני לא יודעת על מי לרחם פה יותר, אבל מסכנים אנשים שככה מגיבים. אני באמת לא מקנה בהם ובלב האטום שלהם. אבל מה יש לך לומר על המכתב הזה, על התגובה הכל כך נוראית הזאת?
תראי, אני פגשתי את המכתב הזה באמצע יום עבודה. שלחו לי אותו, אני מסתכל, והרבה פעמים שולחים בקבוצות, בוואטסאפ, בפייסבוק, כל מיני דברים ש... ופתאום אני מסתכל וקורא ורואה את המילה אוטיזם הזה, תופס לי את העיניים, ומשיך לקרוא וקורא, ונהיה לי דפיקות לב על 200. זאת אומרת, הלם וכאב בלתי נתפס. רק מהחוויה שאני כבר אשתף אותך האישית שלי, שזה אפילו לא עומד על קצה קצה ולמעט מה שמתואר במכתב. יש כאן, אני צריך לתאר את של השכנים, אבל אני מתאר את ההורים רגע. רק שנייה אחת, אני מסתכל רגע להורים. אשמה והאשמה ותחושת בושה, ואין מה אולי לקחת את זה למקום יותר ציני בשביל לשרוד, ואז בכלל להעלות מכתב כזה ולכתוב אותו, משמע שקודם היו הערות באלף, כל מיני עצות. אני לא יודע מה שאני אומר. פשוט מכיר ברמה האישית, או מקבוצות שאני שותף. דבר כזה, זה מראה עד כמה החברה שלנו, במיוחד בתשעת הימים, חסר בה, לצערנו הרב. זה לא רק אהבת חינם. זה פשוט חמלה. להבין שההורים האלה, אצלם הילד הזה הוא ילד שלהם, הוא נולד להם, הם מגדלים אותו, הם משקיעים בו, אוהבים אותו. וזה לא ילד רגיל. ויהיה לו את הדברים המיוחדים שלו. ובעקבות האוטיזם, רק בעקבות האוטיזם, בגלל שום סיבה אחרת, לא היכולת או היכולת שלהם, ברור לי שהם עושים את המקסימום בלי לפגוש אותם, בעצם הם עושים את עצמם, מספרים סיפור שכאילו מתרחש, ואתה לא מאמין שזה מעבר לדלת. אצלי, אצלנו, לפני כמה שנים טובות, הבן שלנו, כשהוא הובחן, בתור עוד ילד קטן, הוא בכה המון בלילות, הוא בכה. ואני גר בבני ברק, וסביבי, כשנולדים תינוקות, לפעמים אתה שומע את זה. גיוני, תינוק, שומעים, מהבניין האמא, הדירה היא זה בסדר. אבל הילד שלנו היה בוכה הרבה. וערב אחד דופקים לנו בדלת, זה לא ערב, זה 2:30 בלילה, דופקים, עומדים שתי שוטרים, והילד לא בכה בעצם, לא הוא בכה. אבל הורגלו שמהדירה שלנו באים שוטרים, זאת אומרת, בוכים. אז באו שוטרים, הזמינו משטרה, אני פותח את הדלת, למזלי, שאני הלכתי לשתות, פתחתי דלת לדפיקות, אחרת הדפיקות היו מתגברות. כי ברור שכנראה יש פה בעיה, ואני מהיר, ואנחנו רוצים להיכנס לראות מה, מה קורה עם הילד. ברגעים האלה אתה מרגיש האדם הכי אשם בעולם. ואתה קולט כאילו, מה? אבל הילד לא בכה, אז למה באים אליי? רצים אלף דברים בראש, ועזבי שהם לא הביאו צו כניסה לבית, התחלתי להגיד להם לא, אבל אתה ברגע זה, אתה בסוג של ניתוק, אתה עושה לזה, לצאת בסדר, והם נכנסים, רוצים לראות אותו שהוא תקין, שהוא בסדר, שלא עשינו לו שום דבר, והוא נכנס לחדר שנעבור אותו ישן, והחוויה היא נוראית.
נוראית, נוראית.
זה כבר עשו פעולה שאין אפילו לידנו מי עשה אותה. זה יכול להיות שזה אפילו לטובה, כי שמו ילד בוכה הרבה. פה שיודעים מי עושה ואיזה תגובה, בעיניי זה לא פחות מנורא. אני חושב שהורים כאלה הם פשוט צריכים לחבק אותם מעצם זה שהם אוהבים את הילד ומגדלים אותו ומביאים אותו למקום שלו. הם צריכים להתנצל במכתב. הם כותבים שהם מטפלים בנושא, מבקשים לא להזמין למשטרה ולקבל את המצב בהבנה. הם צריכים להתנצל על עצם זה שיש להם ילד אוטיסט. מה קורה לנו בחברה? מה קורה לאנשים?
אפס סובלנות, אפס סובלנות.
אפס סובלנות. וזה דבר שלצערי הרב, להורים על ילדים על הרצף, יש מכתב כזה מביטוח לאומי, כמו כרטיס מגנטי שכתוב פטור מתור, ופטור, יש דבר כזה. והרבה פעמים יש אנשים איזה אישו, להראות את זה, לא להראות את זה כשצריך, אי אפשר לעמוד בתור בבנק, אבל יש לי פטור כי אני עם הילד כאן. והוא לא יכול להמתין. אז לפעמים כשאתה, החברה, הדברים מתחילים בחברה, עוד הרבה הרבה לפני, בלא לראות את הדברים כמו שהם, אלא להבין שיש מעבר. ובמיוחד בדבר הזה שכבר יש, והורים משתפים באומץ, להגיד שיש לי איזושהי התמודדות, וזה התגובה שמקבלים. אני חושב שזה, זה מה שנקרא, זה משהו חדש, או איזה גילוי חדש, של, אני קורא לזה אכזריות ברמה שאפשר להתייחס לילדים, לילדים על הרצף האוטיסטי, למשפחות, להורים, למתמודדים, וגם לסביבה הקרובה שלו.
כן. תדע, אני רק כל כך רוצה לקוות שאנחנו כל כך מתייחסים למכתב הזה וכל כך מזועזעים, כי אולי, אני מרשה לעצמי לקוות שזה יוצא דופן, אני כל כך מקווה שיש יותר סובלנות ויותר הכלה ויותר הבנה ויותר התחשבות, אני כן רוצה להאמין שאנחנו לא כל כך, ושוב, וזה שהמכתב הזה באמת עבר והתפרסם ואחד שלה, זה כן, כי אנחנו עדיין מצליחים כל כך להזדעזע מזה.
נכון? אני אגיד לך, בסוף, אני אומר לפעמים, רולה מניח איזשהו משהו במדיה, או בצר, כדי להבין לפעמים איפה צריכים להשתפר.
כן,
ממש.
כן.
Yeah, הדבר הזה לא התגלגל סתם. זאת אומרת, כן. אני מאמין שזה, גם אני קיבלתי, אני אפילו לא יודע מצילם את זה. זה יצלם באותו מקום וזה יתגלגל בקבוצות.
כן,
אבל
כן.
אבל הזעזוע צריך להגיד מה אנחנו עושים מכאן הלאה. איך אנחנו יכולים להיות חברה יותר מבינה, יותר מכילה, אם זה לשכן, אם זה לבניין, אם זה בבית כנסת, אם זה בסופר, אם זה במועדון, לא משנה איפה, להבין שמה שאנחנו רואים זה לא מה שאנחנו יודעים.
כן.
ולהכניס הרבה הרבה אמפתיה וחמלה למציאות. אני לא יודע אם רחמים זה המילה, אני לא הייתי רוצה שירחמו עליי.
כן.
אני רוצה אמפתיה וחמלה. חמלה זה,
כן.
תבין שאתה לא מבין. מספיק כן. לזה, ואל תתערב. אתה רוצה לעזור, זה כבר עוד דבר. אבל דבר כזה צריך לראות שזה היה קו אדום, אפילו אחרי הקו אדום, כמה זה, לאן דברים יכולים להגיע, כי בעצם בסוף לכל אדם בעולם יש לו את ההתמודדות האישית שלו, בכל הרבדים שלו. כל אחד עם מה שיש לו, עם התיק שלו. אבל זה לא שאני קורא לבן שלי חליל התיק. אבל זה ילד אהוב. אבל זה ילד שמה הוא מבקש? להיות רגיל. הוא לא יכול, הוא צריך דברים מיוחדים שלו. אז שהחברה, אני מאמין, שאם השכנים היו יהודים, אצלי, שהוא ילד אוטיסט, אז אף אחד אומר למשטרה, תראו, יש שם איזה הורים, כנראה קורה שם משהו. ובוודאי, בוודאי, סיטואציה כמו זאת, שלא רק שיש פה, יש פה שיפוט, יש פה בגס שלם במכתב, להגיד, אנחנו מעבירים את זה, וכבר המשטרה תדבר איתכם, כאילו יש פה את הפושעים הגדולים, שהם בסך הכל אנשים אהובים, שרוצים לעשות רק טוב לאלה שלהם.
הכי טוב, כן. נאחל להם באמת שיהיה להם טוב, ושהשכן הזה, אני באמת כל כך מקווה שזה מקרה יוצא דופן, ושמישהו יפתח את הלב האטום של אותו שכן, שיעיז לכתוב את הדברים הכל כך מכוערים האלה.
ללמד זכות, ללמד זכות על דבר אחד. אם דרך המכתב הזה יגיע יותר חמלה והבנה לסובב, יצא הפסדנו בשכרנו.
כן, בעזרת השם. עדיאל בר שאול, אבא של גיא מאיר, ילד על הרצף האוטיסטי, שהוא בעל תפקוד גבוה, וגם הוא גר בבניין מגורים משותף, והנה, הגיב לנו על המכתב הנוראי הזה. תודה לך, והלוואי שכל הדברים האלה באמת נפלו על לבבות פתוחים. כן, ואם קצת שינינו משהו, ומישהו יהיה קצת יותר סובלני כלפי הסביבה, כמו שאמרת, לא לשפוט ולנסות להבין שלא הכל אנחנו יודעים ולא הכל אנחנו מבינים, אז עשינו משהו היום. תודה רבה, עדיאל, על הדברים האלה. תודה, תודה. ביקשנו מכן המאזינות היום לשתף אותנו ברעיונות למתכונים עם שימוש בטורטיה של מעולה, משהו שככה גם מתאים לימים האלה של תשעת הימים, כן, שבהם אנחנו נוהגים לא לאכול בשר. והנה יש לנו מאזינה שיש לה מתכון והיא רוצה לשתף אותנו. אז שלום מאזינה.
שלום רב.
שלום וברכה. חנה, כן?
כן.
מה שלומך, חנה?
בסדר, ברוך השם.
אז מה את ממליצה לנו להכין עם טורטיה של מעולה?
אוקיי, אז האמת שזה מתכון ממש פשוט, הכי קל שיש. שווארמה דג. אז ככה, לוקחים שני בצלים, חותכים לפרוסות, דקות, מתחילים לתגן, משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, מוסיפים כף תבלין שווארמה, ורצועות של דג מושט באובי של אצבע בערך, ככה נותנים לזה שתי דקות של טיגון עד שהדג נהיה לבן. אפשר להוסיף מי שאוהב כף או שתי כפות רוטף סויה, ולהגיד שישר על טורטיה עם טחינה, עם חריף מי שאוהב, וזה ממש טעים, קליל, כולם אוהבים את זה, אפשר להגיש עם לצד שווית ירוקה, או לצד צ'יפס אפילו.
או סלט, אם אנחנו רוצים בכל זאת קצת לאזן את הקלוריות, כן.
לגמרי, לגמרי, לא, אבל למרות שזה מתכון די...
כן, דג זה מצוין, כן. איזה יופי, מתאים באמת לתשעת הימים, ואתה מה גם, לא מלכלך יותר מדי, עוטפים את זה, את האורזים את הכל בתוך הטורטיה, והנה יש לנו ארוחה ממש לגמרי. ממש נהדר. תודה חנה ששיתפת אותנו, ואת כמובן זוכה בפרס.
הפרס מתנת נתיב החסד, המציעה מגוון ענק במחירים נמוכים ומבצעים משתלמים הכי קרוב לבית.
טורטיה של מעולה ניתן להשיג ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב. אנחנו, נצא להפסקת פרסומות? מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו גם אופרה פרידמן, שהיא מלמדת את הספר על האישור, גם מרצה לחיים ללא כאב, התעמלות חופשית ומודעת. שלום, בוקר טוב אופרה.
שלום, בוקר טוב.
אז בימים...
למאזינות,
רחל יקרה. תודה, תודה אופרה. ובימים האלה, כן, תשעת הימים, ובית המקדש הנחרב, ושנאת חינם, שאנחנו ממש עוסקים בזה כל כך הרבה, אז אנחנו נרצה לדבר על קמצה ובר קמצה שבתוכנו. ולמה בעצם ישיבה על הרסל בזנזיבר לא בדיוק תקדם אותנו לשום מקום?
כן, באמת זה אחד משאיפות חיי היה אזור הנוחות, וכשדמיינתי את אזור הנוחות לשבת באיזה ארסל, בזנזיבר או במקום אקזוטי אחר, ולהתנדנד ולקרוא ספרים, ולהיות מחוברת לאיזה שייק טוב, אבל זה לא מקדם אותנו, שאנחנו באזור הנוחות אנחנו לא מתקדמות. מתי אנחנו מתקדמות? כשטלטלו אותנו אם אנחנו עושות את העבודה. ובואו נחזור רגע לקמצא ובר קמצא. אז את הסיפור כולם מכירות, שזה נגיד הזמין החתונה שלו והתכוון לקמצא, ובטעות נשלח השליח הלך לבר קמצא, ובר קמצא הופיע בחתונה. והוא אומר לו, אתה תסתלק מפה מיד. כלומר, הוא נתר לו תינה. הוא היה שונא שלו. ובר קמצא אמר לו, אני אשלם על הארוחה הזאת, אל תבייש אותי, ישבו שם כל החכמים. והוא אמר לו, לא. אני אשלם על כל השולחן, לא, אני אשלם את כל סעודת המצווה, רק אל תבייש אותי. הוא אמר לו, לא, אתה תסתלק מפה, ולעיני כולם הוא סולק. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה באמת על שנאת חינם ועל ההפך של זה, שזה אהבה, ואהבת לרעך כמוך. אבל רחל, אם נסתכל בפסוק, כתוב, לא תיקום ולא תיתור לבני עמך, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, ואהבת לרעך כמוך, זה תוצאה שלא תיקום ולא תיתור. ומה זה לא תיקום ולא תיתור? בכולנו יש ארכיון גדול, ארכיון ענק, מסודר. כשהבעל אומר משהו, מיד יוצא מהארכיון כל הפעמים שהוא אמר את אותו דבר. כשהילד עושה משהו עוד פעם, מה אנחנו אומרים עוד פעם? כלומר, יש לנו ארכיון. בעצם אנחנו כל דקה ודקה בלי לשים לב עוברות הלא תיתור. עוד לא לא תיקום, לא תיתור. לרוב אנחנו גם מגיבות מלא תיקום, מהתיקום. שאני רואה ויוצא כל הארכיון, אז בתוכנו יש ארכיון נפלא שמתויק שם הכל הכל בסדר מופתי. אז בעצם איך נתחיל התחלה חדשה? ותראי, מראים לנו בחוץ את השיח הפנימי, כמה פילוג יש היום, כמה פילוג, כמה אנחנו זקוקים בימים האלה לעשות עבודה בין המיצרים. זה ימים קדושים, זה ימים חשובים, זה ימים שבין המיצרים שאנחנו נמצאות במקום הצר, במקום הפנימי שלנו, ולא משתחררות, לא יוצאות למרחב. אז איך יוצאים למרחב? אז אנחנו עם של מעשה ונשמע. אנחנו קודם כל עושות ואז שומעות את עצמנו. קודם כל מרגיזים אותנו ואז אנחנו צריכות לשמוע את השיח הפנימי, לא לענות. לא לענות, לא למהר לענות. אני יודעת, יש לך ארכיון וכבר יש לך תגובה מוכנה. את חזק בלא תיקום ולא תיתור, אבל יסבי. את רוצה להגיע לבאהבת לרעך כמוך, וזה פשוט רק להיות בנעשה ונשמע. טלטלו אותך מאזור הנוחות, מה קרה? את כועסת, כעס זה רגש ראשוני. מה יש מתחת לכעס? מה את אומרת? לא רואים אותי, לא שומעים. מה את אומרת? לא עליהם. לא מה את עונה עליהם. מה את מרגישה? וכשאת במה את מרגישה ומסוגלת לתת מענה. ומה זה מענה? כשאני מרגישה דחויה, זה בעצם רגש מהילדה בת השש, בת החמש, לא מעכשיו, כי אף אחד לא נגד השני. כל אחד מקסימום בעד עצמו. אבל מה קורה? איך את פותחת דף חדש עם בעלך, עם הילדה, עם עצמך? עם עצמך, כי כל השיח הזה בחוץ, השם בא להראות לך מודע. תראי באיזה מקום את השנאת חינם שלך אל עצמך. את הנתירה שאת נותרת לעצמך. עוד פעם עשיתי את זה, עוד פעם התנהגתי ככה, עוד פעם הפלתי את זה, עוד פעם עניתי ודיברתי, לא לעניין. כן, במקום הזה נעשה ונשמע. במקום הזה תשמעי מותק, תתאמני אל השני בחוץ, שהוא יטלטל אותך מאזור הנוחות. הוא יותר חשוב מארסל בזנזיבר. הוא עכשיו בא ללמד אותך על השיח הפנימי שלך. שאת רוצה ונותרת תינה ויוצא לך מהארכיון, את אומרת, וואי, אני גם כך עושה לעצמי ואני לא מודעת לזה. אז איך יוצאים מהמקום הזה? זה הרי כמו מעגל קסמים, יש לי תיבת פנדורה וארכיון, והכל יוצא באוטומט. אז אנחנו עם, רק העם היהודי, זה עם של נעשה ונשמע. תלמדו לשמוע את עצמכם בימים האלה, זה ימים מסוגלים לשמוע את עצמנו. לכן לא צריך מוזיקה, לא צריך שום דבר, רק קצת קצת להיות, להתבונן פנימה ולראות. ואיך את מסוגלת לא להגיב מהמקום, ללמוד לעשות היפוך? הרי כולנו ממלכת כהנים, שרים איתיו, בית המקדש בתוכנו, נשלמה פרים שפתנו. היום הקרבת הקורבנות, כל אחת מסוגלת להיות כהן בקודש הקודשים. איך? תנקי. מה עשה כהן גדול לפני שנכנס לקודש הקודשים ערב יום כיפור? ניקה, ניקה, ניקה את הראש שלו, ניקה, סחב את כל בני ישראל על הכתפיים שלו ונכנס לקודש הקודשים. אז תנקי, 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 תנקי את כל מה שאת חושבת על הבן אדם השני. תנקי, תנקי מה שאת חושבת על עצמך. התחלה חדשה, להגיב ממקום אהוב. לא נורא. יש לי בקרת מציאות, אין לי שיפוט וביקורת, לא על עצמי ולא על אדם אחר. כי בעצם כל וירטואלי, רחל. מה שהשם מצייר לנו בחוץ זה שנלמד את השיח הפנימי, ואנחנו נופלות בפח כל הזמן ומגיבות מהאוטומט ונוקמות ונותרות, ואיך נגיע לבאהבת לרעך כמוך. ולכן כל אחת מאיתנו נעשה את העבודה ונשפיע על האחרים. נהיה, נעשה ונשמע. נשמע את הקול הפנימי ונגיב מהמקום האהוב, נמחק את הכל, נהיה כהן גדול בקודש הקודשים.
מדהים, 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 מדהים. את יודעת, גם להבין שהרי יש שם מישהו למעלה, גם אם פגשנו משהו ולא בדיוק נראה לנו ופגעו בנו, זה הרי יש מישהו מלמעלה שמכוון את הדברים, ויש סיבה למה בדיוק זה קורה. שיטת המראות של הבעל שם טוב, כן, שדיברנו עליה לא פעם, כאילו זה מראה בשבילך כדי שאת תעשי את התיקון שלך.
וגם תראי את השיח הפנימי, זה בא ללמד אותך על השיח הפנימי שלך. את נותרת לעצמך, את לומדת לסלוח בחוץ. זה כמו כדורים, את זורקת כדור, חוזר אלייך.
כן, לגמרי.
זה המראות.
לגמרי.
אז שנזכה בימים האלה, ובעזרת השם, שנזכה לישועות.
אמן.
לגאולה שלמה.
אמן, 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 במהרה בימינו, אמן. תודה רבה, אופרה, תודה רבה לאופרה פרידמן. תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, אופרה, תמיד ככה נותנת לנו עוד הערה ועוד כיוון ועוד משהו לשים אליו לב. נהדר. שלום, בוקר טוב לדוקטור שני בוקובזה. מה שלומך, דוקטור שני?
שלום, בוקר טוב, סבתא
רחל, סבתא
חדשה
לעוד נכדה, מזל טוב. נכון, עודו להשם כי טוב, תודה, תודה, תודה שני, ותודה על כל העזרה מאחורי הקלעים, ברוך השם, באמת חסד השם גדול. ואני מבקשת היום לשוחח איתך דווקא בעקבות פוסט שאלת באחת מהרשתות החברתיות, על הדוד ניסים, שאני חושבת שכל מי שקורא את זה, וואו, זה כל כך מתסכל, אני מרשה לעצמי אפילו להתבטא במילה, וזה מטריף, פשוט מטריף. אז בואי שתפי את המאזינים שלנו, מי זה דוד ניסים, ולמה הסיפור שלו כל כך מתסכל?
מטריף זו המילה הנכונה,
כן,
אני מסכימה איתך, כן. זה בהחלט מטריף. דוד ניסים זה דוד שלי, שנולד לפני כ-71 שנים, נולד בארץ, תינוק בריא, תינוק אהוב, תינוק רצוי מאוד, שחיכו לו וסמכו בו מאוד. ובגיל חודש לערך, הוא לא הרגיש טוב. סבתא שלי לקחה אותו לבדיקה על ידי רופא. רופא אמר שאין שום דבר לדאוג ממנו, וזו מחלת ילדות פשוטה והכל בסדר. וליתר ביטחון, כשהיא להיבדק במיון. בתחילה לא רצו לקבל אותו במיון, כי באמת אמרו שאין פה הצדקה לכך, ופתאום שינו את דעתם, ובואי, תיכנסי. קיבלו את הילד, וזמן קצר לאחר מכן הודיעו לסבתי שהוא נסתר. אין אפשרות לראות אותו, אין אפשרות להיפרד ממנו. תביא מזוודה, ביקשו מסבא שלי להביא מזוודה. אלמנט אגב שחוזר על עצמו בכל הסיפורים של החטופים. תביא מזוודה, קח אותו, תקבור אותו בלי לפתוח את המזוודה, אף אחד לא יודע מה היה באותה מזוודה. ובזה בעצם מבחינתם מסתיים הסיפור. כשסבתא שלי כבר אז, עוד לפני שמישהו בכלל דיבר על חטיפות או ידע על חטיפות, הייתה בתחושה שמשהו פה לא תקין. כל הזמן אמרה הילד חי, אבל תדעת, לא היה איזשהו משהו להאחז בו, בסך הכל למה שנחשוד, למה שהיא תחשוד שמשהו לא בסדר. בגיל 17, כלומר, כשהוא היה אמור להיות בן 17, הגיע צו גיוס, מה שכמובן טלטל אותה מאוד.
מאוד.
ואבא שלי, שכבר היה די גדול בשלב הזה, והמשפחה הרגיעו אותה שזו כנראה טעות, ואיזושהי טעות בירוקרטית, ולא התכוונו וכולי, והכל בסדר. העניין הוא שזמן די קצר לאחר מכן, הגיעו לחפש אותו כעריק. והפכו את הבית בטענה שהיא מחביאה אותו. האשימו אותה ממש, במפורש, שהיא מחביאה אותו. כדי שהיא בוכה. זאת אומרת, בבקשה, תמצאו אותו.
הלוואי, הלוואי. רק תמצאו לי אותו, כן.
וכשהם יצאו מהבית, אמרו לה, אנחנו עוד נמצא אותו, ואת תעמדי לדין על זה. היא כמובן יחלה להם למצוא אותו, והיא יחלה ביוד לעמוד לדין על העניין הזה. זה כמובן לא קרה מעולם. במהלך כל השנים הללו, קצת קשה לי בכל זאת לדבר על זה, זה באמת פצע, למרות כל השנים זה פצע. במהלך כל השנים הללו היא המשיכה ואמרה כל הזמן שהיא מרגישה שהוא חי. כתבתי בפוסט ואני ככה ממש רואה את זה מולי. בכל פעם שניסיתי להרגיע ולומר, סבתא, את יודעת, הרבה תינוקות, אז הייתה תקופה קשה, שירותי הבריאות לא היו כל כך מתקדמים, סביר להניח שהוא נפטר, למה שישקרו? הייתה נוזפת בי, הייתה נוזפת בי באמת, ומי שמכיר את סבתא שלי, המילה נוזפת היא מילה מאוד לא מתאימה לה, אבל בעניין הזה הייתה ממש נוזפת בי, ואומרת לי, אל תתווכחי עם לב של אמא, הוא חי.
וואו.
אבל כאן לא מסתיימת הסאגה. לפני כמה שנים, בעקבות מספר מקרים בהם באמת ילדים נמצאו, הם כבר לא ילדים, אבל ילדים דאז נמצאו, המשפחה החליטה להתחיל ולחפש ולפנות לגורמים יותר, בדרגים יותר גבוהים, והגענו לכל מיני אנשים, והמידע שקיבלנו למעשה הוא שיש תעודת לידה, אבל מעולם לא הונפקה תעודת פטירה. כלומר, מבחינת מדינת ישראל,
הוא חי.
מצוין, יופי, אז איפה הוא? תנו מידע. המידע חסוי. המידע חסוי, אין שום אפשרות לגשת אליו, אף אחד בעניין הזה לא מוכן לפתוח את הפה, לא מוכן להסתכן, וככה זה נמשך מספר שנים, בהן כל דפיקה בדלת, ואני לא מגזימה, זה נשמע ככה לא אמיתי, אבל בשנים האחרונות כל דפיקה בדלת, סבתא שלי הייתה בטוחה, מקווה שהנה הוא חוזר, והיא נפטרה. היא נפטרה לפני שנה. היא ביקשה מאבא שלי שייבדל לחיים ארוכים. לפני שהיא נפטרה, היא ביקשה ממנו במפורש, משה, תמצא אותו. זו הייתה הבקשה שלה. לאחר שהיא נפטרה, פנו לרשם הירושות לקבל את הירושה. ירושה שמחולקת, שווה בשווה, בין כל האחים, אין פה איזשהו חשש שמישהו מנסה ככה להשתלט על הכסף או משהו. אבל מדינת ישראל לא מוכנה לשחרר את הירושה, כיוון שיש עוד אח, שזכאי גם הוא לקבל את הירושה. אבל לא. אומרים, רגע, אבל אתם אמרתם שהוא נפטר, הוא לא בין החיים, אז הוא לא יכול לבוא לקבל את הירושה. לא, מבחינתנו הוא חי, ברישומים שלנו הוא חי. מצוין, איפה הוא? שוב אותה השאלה. לא, זה מידע שכבר אי אפשר לקבל. וכבר תקופה מאוד 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 ארוכה. כבר למעלה מ10 חודשים, שוב ושוב פניות לרשם הירושות, שוב ושוב פניות לנסות לקבל עזרה בעניין הזה. ותמיד אותה תשובה, תספקו מידע לגבי אותו אח חסר.
אגב, הייתה גם הצעה,
זה סיפור מטורף לגמרי, הייתה גם הצעה לחלק את הירושה ל10 חלקים, כלומר גם לחלק שלו, והמדינה תשמור על החלק שלו עד שהוא יגיע. הלוואי. אבל גם לזה הם לא מסכימים.
וואו. סיפור מטורף, שהלוואי והייתי יכולה, הלוואי והיה לנו סוף אחר, אבל זהו, כאן זה עומד כרגע.
זה... יהיה רחל, יהיה בעזרת השם.
בעזרת השם, אני גם מקווה שאולי, אי אפשר לדעת, אבל זה שהחלטנו לדבר על זה היום ולהעלות את הדברים, אולי זה ייפול על איזה שהם אוזניים שיש להם קשר לאן שהוא, איפה שהוא, ונוכל כן להביא לאיזה שהיא, אתה יודע, זה כל כך עצוב, כי סבתא כבר נפטרה והיא כבר לא תזכה לראות אותו, אבל לפחות שנדע, אתה יודע, המשפחה מסביב, אבא שלך, שבעצם יש לו צוואה שהוא צריך למצוא את האח הזה, הלוואי, הלוואי שנוכל להביא לכאן את הסיפור הזה עם, עם הסוף הטוב שלו, בעזרת השם, בקרוב, בקרוב ממש. כן,
שני. ואנחנו לא המשפחה היחידה.
זה, כן, אנחנו יודעים, הנה עוד, הנה עוד סיפור עצוב כזה, על מחדל כל כך נוראי. דוקטור שני בוקובזה, תודה רבה על ששיתפת אותנו.
תודה לך.
ואני מבטיחה פה לפרסם את הסוף הטוב בעזרת השם. בעזרת השם. תודה, תודה דוקטור בוקובזה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכולכם המשך האזנה מצוינת ורק, רק בשורות טובות בעזרת השם.